יש מישהו שלא יתעסק בחברות. אז על חברות בספר משלי, ואני רוצה שנצא לדרך מתוך הפסוק שהרגע קראנו, רעך ורע אביך אל תעזוב. מה המשמעות?
כן, תדבוק
בחברים שלך, ולא רק בחברים שלך, אלא גם של אבא שלך. מי מאיתנו, אני יכול לספר עלינו, שאלו גם את הרב אלחנן, יש אצלנו מושג שנקרא חברים של סבא וסבתא. יש לכם משהו כזה? כאילו, החברים של סבא וסבתא, זה דמויות כאלה... כן, אבל הם כאילו, הסבא וסבתא שכבר נפטרו, וגם הם החברים שלהם לאט לאט נפטרים, אבל החברים של... זה כאילו, למשל, בכל השמחות שלנו, ברור שיש שולחן של חברים של סבא וסבתא. זה גם די שווה. ותמיד צחקנו לבני דודים הקטנים יותר, שהם כבר לא יהיה אצלם, כבר הם נפטרים, אז הם לא יהיו. אבל למשל, הסבא וסבתא שנפטרו, ודודה שלי, היינו כל יום שישי מתקשרים אל סבתא וזה, מתקשרת לחברה של הסבתא. כאילו, כי ככה זה. אז זה רעך ורע אביך אל תעזוב. מה אתם אומרים על הפסוק הבא? ובית אחיך אל תבוא ביום עידך. מה זה יום עידך? יום צרה, יום רע, יום הנפילה שלך. לא, זה סגי נאור. עידך זה צרה. עם המסכת עבודה זרה, נכון? אז מה זה בית אחיך אל תבוא ביום עידך?
אל תבוא רק שזה קורה.
לא, זה ביום צרה, לך לחבר, לא
לך. בדיוק, טוב, שכן קרוב מאח רחוק. אוקיי, כלומר, זה ממש פסוק שמעיז לאמת בין החוויה המשפחתית כאילו הפשוטה ביותר אח. לא, עדיף החבר. ואמרתי לעצמי...
הוא יותר קרוב לך?
כן, כן, טוב, שכן קרוב. שוב, הכי טוב זה אחים שהם גם קרובים וחברים, זה כאילו, מה? כן, אבל החוויה הזאת היא חוויה שצריך לשים אליה לב, מה המקום של החברות, של החברים בחיינו. אז בואו נראה את הליקוטים שעשיתי לכם, אני מקווה שימצא חן בעיניכם. קודם כל מהר"ל, אני מזכיר לכם שדיברנו על זה גם בקובץ ב', שהמהר"ל בנתיבות עולם מפענח בעצם את ספר משלי, בדרך כלל את קובץ ב', והנה פסוק מקובץ ה'. אז אומר המהר"ל בנתיב אהבת הרע, שלמה המלך עליו השלום רצה לומר, כי האדם יתחבר בחבר וברע הטוב, ואל יעזוב אותו, ואף רע אביו לא יעזוב. ואל יבוא בית אחיו ביום עדו, רק אם יחסר לו דבר וירצה לשאול עצה, יבוא לרעו, כמו שהבנתם. החבר עדיף, שהוא יותר טוב לו מאחיו. עכשיו אני מתאר לעצמי שזה קצת מעורר קושי הפסוק הזה, או האמירה הזאת. וזה, כי הרע שהיה איש רחוק ונתקרב אליו, עדיף על האח ש... כאילו טבעי כזה. כלומר, יש פה מעשה של בחירה. מזה תוכל לדעת ולהבין כי החיבור הזה בין חברים הוא גדול יותר, שאם לא כן, לא יתחבר אליו, נכון? ומפני כך, גדול החיבור שלהם. ולא כן אחיו, שאין החיבור שלהם רק מצד שנולדו מן אב אחד. זה בסדר, עכשיו אפשר לאהוב את האח, כן?
אתה יודע מה המציאות? הוא כאילו אומר לך, אל תהיה מלאכותי, אל תגיד, זה אח שלי, אז אני צריך ללכת אליו.
אלא את הבחירה, כן. תבחר...
לפי התוכן של הדברים.
אתה אומר, טוב שכן קרוב. מאח קרוב, נכון, נכון. ואין החיבור הזה כמו החיבור של הרעים. ודבר זה עניין גדול מאוד, שיאהב את רעו כמותו. אבל דבר זה בשביל שישראל הם עם אחד. איזה קטע, יש פה טריק. מה הטריק פה? כלומר, למה מצוות החברות היא כל כך חשובה בעם ישראל? כי עם ישראל הוא כבר... אח, בדיוק. כלומר, הממד הזה כבר קיים. האם נוכל להפוך את יחסי האחווה הטבעיים... ליחסי חברות של בחירה. שמתם לב למשחק מילים? בסדר? אחווה, אח, בחירה, חברות. אבל דבר זה בשביל שישראל הם עם אחד, ומצד זה ראוי שיהיו ישראל כמו אדם אחד לגמרי, אבל אם לא נאהב בפועל, זה סיסמה. וכאשר אין האהבה לחברו כאילו היה איש אחד, דבר זה כאילו לא היו ישראל עם אחד. אז לא מספיק סיסמה, עם ישראל הוא עם אחד. צריך לעבוד על זה. ולכך המצווה בישראל ואהבת לרעך כמוך. וכבר בארנו בפרק משה קיבל, זה הפירוש שלו למסכת אבות, כי דבר זה שאוהב הבריות הוא אהבת השם יתברך גם כן. כי מי שאוהב את אחד, אוהב את כל מעשי ידיו אשר עשה הוא פעל. ולפיכך כאשר אוהב את השם יתברך, אי אפשר שלא יאהב את ברואיו, ואם הוא שונא את הבריות, אי אפשר שאוהב את השם יתברך אשר בראם. אז יש פה גם תוכחה מאוד מאוד משמעותית. אוקיי, זה המהר"ל. ואז אני שאלתי את עצמי, מה באמת המקום של האהבה ושל החברות בחיים הדתיים שלי? אז נזכרתי בשתי תפילות ששמות את החברות במוקד. התפילה הראשונה, רבינו יוחנן בן הקנה, מכירים? רבינו חוניה בן הקנאו, הקנא, היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביצוע תפילה קצרה, אמרו לו מה מקום התפילה הזו, אמר להם בכניסתי אני מתפלל שלא תארת הקלה על ידי, וביציאתי אני נותן הודעה על חלקי. בכניסתו מה הוא אומר? יהי רצון לפניך השם אלוהי, שלא יארת דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. אז איזה מקום יש לחברות בחוויית בית המדרש שלנו? ניסיתי לעשות פה טריק קטן עם הפסיקים. כי אפשר להבין, אתם יודעים, את הברכה שלו בשתי צורות.
אני חושב שזה...
מה?
שזה מפנה על ה... לא יקשל בדבר הלכה, וישמחו, כאילו שזה...
זהו, אז נתתי פה שתי אפשרות. אפשרות ראשונה שזה שתי בקשות שונות. אחד, ולא יקשל בדבר הלכה. שתיים, וישמחו בחבריי, כאילו סור מרע ועשה טוב. אפשרות שנייה זה, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. באיזה מובן אשמח בהם? שהם נכשלו. או שלא יקשל בדבר הלכה וישמחו בלעד חבריי. בסדר, גם זה אין מה לעשות. חבר'ה, גם זה נמצא בבית המדרש. ומה שנקרא מניסיוני הקטן. גם בבית מדרש שלנו שעובדים על זה, זה קיים. אז נכון, זה לא כמו בית ספר יסודי, זה לא כמו תיכון, אבל קנאה ותחרות צריך לטפל בזה. גם שזה עדין, צריך להמשיך ולטפל בזה.
זה יושב וישמחו בחבריי, זה באמצע כאילו הברכה שלו, זה לא די אומר כאילו אומר, שלא יראה את הקלה על ידי ולא יקשל דבר הלכה, נשים בסוגריים, ולא אומר, כאילו אם תגיד, תעשה את כל החלק של הלימוד, ואז את כל החלק של החברתי.
טוב, וכמובן עוד תפילה שצריך להיזכר בזה, רבי אליעזר מלך, מוכר לכולנו, נכון, ותצילנו מקנאת ישראל, ולא יעלה קנאת אדם על ליבנו, ולא קנאתנו על אחרים, אדרבה, תן וליבנו, שנראה כל אחד מעלת חברנו, ולא חסרונם. עכשיו, לא יודע, אני אומר, זה תפילה שאני רוצה לחיות אותה. ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך, ועל יעלה שום שנאה מאחד על חברו חלילה, וזה חתיכת עבודה רוחנית, ואתם יודעים את זה. ואז אמרתי, רגע, בואו נחזור למסכת אבות. אתם זוכרים על הקשרים בין ספר משלי למסכת אבות? כמו שבספר משלי יש מקום מאוד מאוד מודגש על חברות, גם במסכת אבות. עכשיו, אם הייתי אומר לכם מסכת אבות על חברות, מה ישר עולה לכם בראש? עשה לך רב וקנה לך חבר. ואז אני שאלתי את השאלה הפשוטה, איך? והטענה שאני רוצה לטעון לפניכם, ולכן אני חושב שאני מחדש לכם משהו, וזה לא ממש קיצ'י, שאותה מסכת אבות שדורשת קנה לך חבר, היא גם זאת שתגיד... איך עושים את זה? ומה שעשיתי לפניכם, פשוט ליקטתי את כל המקומות במסכת אבות שיש שם חברות. ותראו שאפשר להגיע למחנה משותף מאוד מאוד פשוט. עשה לך רב וקנה לך חבר ובדן את כל אדם לקו זכות. אמר להם רבן יוחנן בן זכאי, צורו איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם. רבי יהושע בן חנניה אומר, חבר טוב, היפוכה כדרך הרע, חברה. רבי אליעזר אומר, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. רבי יוסי אומר, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. רבי אלעזר בן שמוע אומר, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, וכבוד חברך כמורה רבך, ומורה רבך כמורה שמיים. הלומד מחברו פרק אחד, או הלכה אחת, או פסוק אחד, או דיבור אחד, או אפילו אות אחת, צריך לנהוג בו כבוד. הלל אומר, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. רבי אלעזר המודעי אומר, המלבין פני חברו ברבים, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אל תרצה את חברך בשעת כעסו, ואל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו, ואל תשאלו בשעת נדרו, ואל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו. רגע, נתייחס למשנה הזאת. שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם אינו נכנס לתוך דברי חברו, והתורה נקנית ב-48 דרכים בדקדוק חברים. האם יש פה סוג של מחנה משותף? שלא מופיע בכל המשפטים. כבוד. ומבחינתי זו הייתה הפתעה מאוד יפה. כי אם הייתם שואלים אותי, מה הכי קונה חבר, אז אני הייתי אומר, אהבה. ופתאום באה מסכת אבות ואומרת, שנייה, אהבה יגיע. יש משהו הרבה יותר תשתיתי. כבוד. כי מה המושג של כבוד כלפי הזולת? אתה זולת. אתה אדם שקודם כל אני נותן לך כבוד. יכול להיות שאני לא אוהב אותך. בסדר? לא, לא חובה. אבל כבוד, זה מה שנמצא בתשתית. והמשנה שהכי לימדה אותי את זה, זה המשנה המסובכת של רבי שמעון בן אלעזר. תגידו, מה הבעיה ממשנה הזאת? אני קורא אותה שוב, זה השלוש משניות מלמטה. אל תרצה את חברך בשעת כעסו. מה מוזר בזה? בדיוק הפוך, הפוך זה להרגיע את החבר בכעס, הלאה. ואל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו. אותו דבר, עכשיו, מה זאת אומרת להיות חבר? עכשיו זה הזמן ללחם אותו. ואל תשאל לו בשעת נדרו, אם אתה רואה אותו שהוא נודר נדר, אל תתחיל, רגע, חשבת על זה, אבל אולי לא כדאי. והדבר האחרון, אל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו. מה זאת אומרת? אבל אם הוא עושה כלכלה, אני אמור להציל אותו מזה, לא?
אבל כל המעשים האלה מובילים למקום לא טוב.
אז אתה אומר קודם כל טקטית. למה זה מוביל לא טוב טקטית?
כי הוא לא יתנחם, הוא לא יתרצה.
עוד יותר הוא יתעצבן. כן, עכשיו אני אראה לך מה זה. בסדר? או מה אתה מנחם אותי? על מה אתה מנחם אותי? ולמה יש אלוהים? ואיפה זה? איפה? אתה אומר לי לא לעשות העבירה, אני אראה לך. אוקיי. אז טקטית, קודם כל, זה לא עובד. אתם מכירים את זה. אבל אני רוצה לטעון שיש פה משהו הרבה יותר עמוק מטקטית. המהותית הזאת של הכבוד. זה נראה לנו מה זה מוזר, אבל זה הסיפור. יש פה אדם, זה הכבוד שלו. הוא עם עצמו. כמעט הייתי אומר, אני במעגל השני. אני כחבר במעגל השני. ועכשיו זה מאוד מאוד קשה להפנים את זה. אבל אני חושב שזה מה שהמשנה מחנכת. הוא כועס עכשיו, זה הסיפור שלו. אל תרצה את חברך בשעת כעסו. לא רק טקטית. בשלב השני תהיה שם בשבילו. אבל קודם כל, תכיר בכך שזה הסיפור שלו. כנל ניחומים, כנל נדר, כנל חטא. אני כבר, דוד שלי פעם, הרב יובל, השתמש פעם במשנה הזאת, כדי להדריך הורים, לא לעקוב אחרי הבן שלהם שצופה בכל מיני דבר. כלומר, בזמן שהוא שם, אתם לא מאירים לו, אחר כך תדברו איתו. אבל בשעת כלכלתו, הוא עם עצמו, וזה הסיפור חיים שלו. שזה אומץ של חברות. ואני חושב שהמחנה המשותף של מסכת אבות, לשם הוא לוקח. מכיוון שהתחייבתי לדבר גם על, על עוד קטע, אז מצאתי עוד קטע בחזל שמייצר סיפור של חברות. מסכת שבת. יש פה ארבע מימרות שלא, כאילו לא קשורות אחת לשנייה, אבל בעצם כן. בואו תראו איזה יופי. אמר רבי ירמיה, אמר רבי אלעזר, שני תלמידי חכמים המחדדים זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא מצליח להם. אני מדלג למאמרה הבאה. אמר רבי ירמיה, אמר רבי שמעון בן לקיש, שני תלמידי חכמים הנוחין זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא מקשיב להם. אמר רבי אבא, אמר רבי שמעון בן לקיש, שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא שומע לכולן. אמר רבי אבא, אמר רבי שמעון בן לקיש, שני תלמידי חכמים המדגילים זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא אוהבן. קודם כל, מי הדמות המרכזית שדוברת כאן? למה? נכון? החוויה הזאת עם רבי יוחנן. עכשיו, תראו, כל ממרה פה יכולה לעמוד בפני עצמה, אבל ברור שיש פה שרשור בין הממרות. מה אתם אומרים? אני חושב שיש פה משהו, אני כתב את זה מאמר, תחפשו בגוגל, חברותה בארבעה שלבים. תסתכלו. השלב הראשון, מחדדים, כמו הפסוק במשלי. אין מה לעשות. בשלב הראשון שאנחנו נפגשים, מתחילים מכות, במובן המעודן של המילה. כי אתה פה ואני פה, וכל אחד מביא את עצמו, קודם כל. ולמרות זאת הקדוש ברוך הוא מצליח להם. כי יש שם ענווה, תראו. ענוות צדק, ענוות צדק.
זה לשמה.
כן? אני צריך לסיים על זה. מה?
מעניין שריש לקיש דווקא לא מסוגל לומר שמחדדים.
דווקא בממרה הזאת הוא לא נמצא, נכון. הממרה השנייה כבר לא מחדדים, אלא נוחין. מה זאת אומרת? להירגע. נכון? השלב הראשון, אתה מביא את עצמך, אני מביא את עצמי. בשלב השני, שנייה. כן, נוחין, משתיקים, נכון? כל אדם מפנה מקום. ככה היינו מכונים לזה, נכון, בחסידות, מפנה חלל פנוי. מה קורה בשלב השלישי אחרי ששתקנו? אפשר להקשיב, נכון? אפשר, יתחיל הדיאלוג. כי קודם צעקנו אחד על השני ולא היה פה שום דיאלוג. אחרי שהשקטנו קצת את היחסים, אפשר להקשיב. ואז מגיעה הממרה הרביעית, שברור לכם שהיא נמצאת בטופ. שני תלמידי חכמים המדגילים זה לזה בהלכה. קדימה, מה זה מדגילים? אבל מה זה מדגילים?
מלמדים אחד את השני.
מה זה, מה הם?
מלמדים אחד את השני.
איך זה קשור למילה מדגילים אבל?